כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האדם השתלטן. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאל בת אליהו מרדכי. האדם השתלטן הוא סוג אדם שהוא משוכנע שהוא צודק בכל המקרים. יש זמנים שהוא פועל עניינית ממקום רגוע, כשהוא לא תחת שליטת מערבולת הרגשות, שכמו היינו אומרים מכריחה אותו להיות צודק מול הצד האחר. יש לו את הזמנים הרגועים שלו, בהם הוא מבין שהוא לא יכול להיות הצודק כל הזמן. הוא מבין שיש עוד זווית ראייה על המציאות. אבל כשהוא מגיע לוויכוח עם מישהו אחר, הוא לוחץ על הגז. הוא לא מתפשר, הוא לא רואה אמצע. הוא רק מסביר, משכנע, הוא תובע, הוא לוחץ, הוא דוחק את השני לפינה. הוא נלחם. עד הרגע הגדול, עד שהוא מנצח. הצד השני נכנע, ואז הוא מרגיש את העוצמה, את השליטה, הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא חזק. כנראה כמעט כולם מדי פעם חוו את החוויה הזו, אבל האדם השתלטן הוא לא פעם באדם כזה, אלא הוא כמעט כל הזמן אדם כזה. הוא סוג אדם שהוא כמעט כל הזמן מרגיש שהוא לעולם לא טועה. הוא אדם שחייב שהדברים יהיו לפי איך שהוא רואה את העולם, איך שהוא רוצה שהדברים יהיו. הוא יודע בקלות רבה לומר לאנשים, לא! יש לו תמיד את האנשים שלהם, הוא אומר מה לעשות, כמה לעשות. אולי הם מתחלפים. כי בכל זאת, בני האדם לא תמיד נשארים כל כך הרבה זמן, עם האדם השתלטן, אבל הוא עם הקריזמה שלו, עם השתלטנות שלו, מוצא את האנשים שהוא יכול להשתלט עליהם. הוא אדם חזק, יש לו נוכחות חזקה, לא מפספסים אותו. הוא יודע להיות אדם שיש לו אמרה, דעה. הוא לא פעם אדם חטטן מאוד, יש לו ביקורות מסוכנות ועוקצניות. הוא מרגיש חכם ונהדר בעיני עצמו, הוא לא ער לעובדה שהוא פוגע באנשים אחרים. ואז הוא יאמר, בסך הכל עשיתי להם טובה שאמרתי להם את האמת. זה לא בשבילי, זה בשבילם. יש לו גם את הצדדים הטובים, ההחלטיות, הרצון, הנחישות. דברים שהוא עושה אותם, לא פעם הוא עושה אותם, עד הסוף. כשנשאל אותו על האגרסיביות שלו, יהיו לו אמרות בסגנון של, זה לא בשבילי. זה לשם שמיים, הוא בסך הכל עושה הכל למען האמת, לשם החברה, העולם ושיפור היקום. ההצעות שהוא מציע הם למען השלום בית, הן למען חינוך הילדים, הם למען האחר. הוא באמת מאמין בזה, והוא אפילו נעלב כשלא רואים את זה בצורה הזו. האדם מפחד לחשוף את החולשה שלו, הוא מפחד שינצלו אותו, שיפגעו בו, שיעליבו אותו. לא פעם הוא מייחס כוונה לאנשים אחרים שהיא לא באמת, הוא באמת יכול להאמין שאחרים מזלזלים בו כשאנשים מתנגדים אליו. כשאנשים מתנגדים לאמרות שלו, הוא בטעות מבין שמה עוד יפגעו בי? ינצלו אותי? יעליבו אותי? לכן הוא מגן על עצמו בעזרת השליטה על האחר. לכן בהרבה מאוד מקרים הוא לא מצליח להיות עניינים. הוא אומר לדוגמה שהוא רוצה בשבת הקרובה להיות אצל ההורים שלו. מקום א', בת הזוג אומרת, מקום ב', אצלהם בבית. כעת אמור להיות דיאלוג עניינים, איך פותרים את זה? מה יהיה הפעם? מה יהיה פעם אחרת? מה היתרונות? מה החסרונות? איך נוכל לגרום הרגשה טובה לשני הצדדים כמה שאפשר? זה נקרא דיאלוג ענייני. שמתייחס לצרכים של שני הצדדים. אבל במקרה הזה השתלטן מפחד מאוד להגיע למקום הזה, כי דיאלוג ענייני אצלו לא נתפס כדיאלוג ענייני, אלא כמאבקי כוחות. אם לא מסכימים איתי, זה אומר שרוצים לפגוע בי, להשתלט עליי. יש לו פחד, אם היום יהיה דיאלוג עניינים, מחר זה עתיד להתפשט לניצול. הצד השני יעצל אותו. הוא לא מצליח לחוות מערכת יחסי גומלין ללא שהוא חווה את ההישרדות. לכן ברגע שהוא מתחיל לשמוע אמרות שהן סותרות את מערכת החשיבה שלו, הוא מאבד את עצמו. הוא מרגיש שהוא חייב לחזור למקום ההישרדותי, שזה מקום שבו הוא רואה רק את עצמו. אם נתאר לעצמנו אדם שבורח מאריה, הוא לא מתחיל לבדוק מה הוא יאכל מחר בבוקר, לארוחת בוקר, לארוחת צהריים. הוא ידאג שהוא עצמו לא יהיה ארוחת בוקר או ארוחת הצהריים של האריה. זה נקרא מצב הישרדותי, הוא לא מצליח לראות תמונה רחבה יותר של החיים. הוא רואה אך ורק את עצמו, את הצורך שלו להגן על עצמו. זו לא אנוכיות במובן השטחי, שאנשים כך קוראים לזה, זו חוסר יכולת או חוסר ידיעה שלו, שהוא יכול גם להכיל מישהו אחר, לראות זווית ראייה רחבה יותר. הוא מתנהג באנוכיות. אבל לא מרוע לב, אלא מחוסר ידיעה איך מנהלים דיאלוג, מחוסר אמונה בעצמו שהוא יכול לנהל דיאלוג, מחוסר ידיעה איך מאפשרים לאחר לחיות את החיים שלו, ולא מרגישים מאוימים מכך, מחוסר אמון שבני אדם לא ינצלו אותו, הוא לא ער לכך שלא כל האנשים יחפשו את רעתו, לכן זו לא אנוכיות, אלא חוסר יכולת רגשית. לכן הוא מפחד להיות מנוצל, הוא פוחד שאנשים ישתלטו עליו. הוא משוכנע שהוא חייב להגן על עצמו מפני הדעות של האנשים האחרים. הוא לא מצליח לראות אנשים אחרים בגובה העיניים. הפוך, הוא רוצה לשמור על יתרון שהוא החכם, היעיל יותר, הפיקח יותר. לכן הוא רוצה שהמילה שלו בעבודה בבית תהיה חוק. הוא מרבה לבחון את הגבולות של האחרים. למה? בשביל לראות כמה רחוק הוא יכול להגיע. כלומר, הוא יחטט בחיים של מישהו אחר יותר מכולם, עד שישימו לו גבול. אבל בכל אופן, קצת לחטט, הוא הצליח. כעת הוא יודע שיכול לשאול שאלות, אמנם לא הכל, אבל בכל אופן, הוא פרץ כמה גבולות. ואז, כשכועסים עליו, למה אתה מחטט? הוא יאמר, מה כבר שאלתי? מה אסור לשאול? מה אסור להתעניין? אני בסך הכל רוצה לעזור. אם הוא מבוגר, הוא יוסיף ויאמר, סליחה, יש לי ניסיון חיים, ולכן אני רוצה לעזור, ואני חייב לעזור. הוא יהפוך את הערך למערכת של ניצול. הוא אפילו ישתמש בכוח ההפחדה, הוא יפחיד אנשים אחרים בשביל להשיג את השליטה בהם. השתלטן, בגיל די מוקדם בחיים שלו היה פגיע, חסר הגנה. הוא הבין בגלל ההורים, בגלל דמויות סמכותיות, או כל מיני חוויות אחרות, שהחזק שורד, החלש נכחד, ולכן הוא גייס לעצמו את סוג האופי הזה. וכך הוא חי בעולם שבעיניו הוא כמעט כל הזמן בחזקת סכנה, לכן הוא חייב להגן על עצמו בהרבה מדי מקרים בחיים. נכון, כל אדם כבדהו וחשדהו, אבל חשדהו עד גבול מסוים. לא כל הזמן. אצל השתלטן הוא לא יכול לשים גבול לחשדות, לכן הוא מהר מאוד נכנס למקום הישרדותי. הוא מהר מאוד בעמדת כוח, לכן הוא בהרבה מקרים סוג אדם שלא משחרר את הרגשות שלו. הוא לא יכול להיות גם פגיע וגם חזק. לכן, בשביל המנגנון ההישרדותי שלו, הוא מקשיח עמדות. הוא לא מרבה לוותר רגשות, אלא אם כן הם ישרתו את השליטה שלו על האחרים. לכן הוא יכול בהרבה מקרים לומר, אמרות בסגנון של, אני אדם קר, אני אדם ענייני, אני אדם ממוקד במטרה, אבל הוא לא שם לב שהוא רק לפי האחרים ממוקד המטרה, לשלוט על האחרים. לכן הוא יכול בהרבה מקרים לומר אמרות בסגנון של אני אדם ענייני, אני אדם נחוש למטרות, אבל הוא לא ער ולא שם לב לאיך שהוא נראה. הוא מרגיש ומשלה את עצמו, כי זה כוח הרגשות, לסנבר את החשיבה ולעוות את זווית הראייה, להשלות את האדם שהוא פועל בצורה הנכונה לטובת העניין, למרות שהוא פועל לטובת עצמו. ההגנה שלו מהפחדים. כך השתלטן משיג לעצמו את המעריצים שלו, כי יש הרבה אנשים שאוהבים את הכוח שלו בגלל שהוא משדר מסר של אני יודע איך צריך לחיות את החיים. הרבה אנשים סובלים מספיקות התלבטויות, שלא יודעים מה לעשות, איפה לפנות. יש כאלה שיודעים להתייעץ לקבל הכוונה, אבל אז לפתור לבד. יש את מי שמפחד לחיות את החיים שלו, ואז נוח לו להיות תחת שרבית האדם הגדול, שזה השתלטן. וכך המעריצים שלו יודעים שאין להם יותר התלבטויות, אלא הם מכוונים את הרצון שלהם לרצון שלו. הם עושים מה שהוא רוצה, הם מכוונים את עצמם אליו. כך נגמרו בחיים ההתלבטויות. הם הרוויחו נחישות, אבל מפסידים את החיים שלהם. לכן גם לשתלטן די משתלם לשמור על המקום הזה, על העוצמה הזו. למה? האדם שומר על כושר ההחלטה. לשמור על הכושר זה משתלם. כך הוא כופה דעתו על האחרים, ממשיך בסגנון הזה. מה שהיה בהתחלה מנגנון הגנה, כעת הופך להיות קריירה משגשגת. הוא הקובע, הוא השולט, הוא מקיף את עצמו במערכות יחסים של שולט ונשלט. מי שלא מוכן להיות נשלט, שלא יהיה באזור, אפילו אם זה בני משפחה, שלא יתקרבו לאזור שלו, וכך יכולים בני המשפחה להתנתק אפילו אחד מהשני. הוא כל כך מתרגל למאבקי כוחות, שזה נעשה אצלו תחביב. הוא אוהב את זה. הוא מרגיש חזק עם העוצמה הזו. הוא מרגיש שהנה הוא משתלט על האחרים. יש לו תענוג מהמאבק, ובעיקר מהניצחון. הניצחון שלו את האחרים נותן לו כוח. וכך הוא ממשיך עם האשליה המתמדת. אני החזק, והוא נשאר במגרש של החלשים. נוח לו עם האנשים החלשים, הוא מפחד מאנשים חזקים. מאבקי הכוח והשליטה באחרים זה הכוח הגדול שלו. בזה הוא עסוק, על זה הוא חושב, על זה הוא ילחם עד הסוף. לפעמים הוא אפילו יבחן את האחרים כמה הם יהיו איתו. האם הם איתו עד הסוף או לא. הוא גם יכול להתעלל באנשים האחרים. היום הוא מאוד נחמד ונעים. מחר הוא מתעלל, ואז הוא חוזר להיות נחמד ונעים, וכך הוא מקבל עוצמה נוספת, כי יש לו סמכות של מתעלל, וממקום כזה הוא נחמד, משתלט, מתעלל, משתלט, נחמד, ומתעלל, וחוזר חלילה. הבעיה שהוא משיג הרבה מעריצים, אלא שעם הזמן הוא גם מזלזל בהם, הם מזלזלים בעצמם מולו, הם מיישרים את עצמם אליו, הם חושבים כמוהו. אם הם חושבים בטעות שלא כמוהו, הם מהר מאוד חוזרים לחשוב כמוהו. מה שיהיה, בסוף הוא גם יזלזל בהם. הוא ירשה לעצמו להשתלט עליהם יותר ויותר, כי הם מאפשרים לו. הנשלטים לא שמים לב כמה החיים שלהם מושפעים ממנו. הם עושים מה שהוא רוצה. הם, לפני שעושים החלטה, חושבים בראש שלהם מה הוא היה אומר, למרות שמדובר על ההחלטות של החיים שלהם, ולא שלו. השתלטן לא מעריץ אותם יותר, אלא מזלזל בהם. אם לא יקבלו את השליטה שלו, אז הוא לא יעריץ את המתנגדים לשליטה, אלא יצא נגדם למלחמה. הוא לא מעריץ אנשים אחרים, אלא אך ורק את עצמו, את היכולות שלו. יש לשתלטן כוח, עוצמה, אלא שהעוצמה שלו היא לשלוט על האחרים. הוא צריך לעבור משליטה למנהיגות. שליטה זה לקבוע לאחרים מה הם צריכים לעשות, לנצל את האחרים, לנווט את החיים שלהם. מנהיגות זה יותר לתת כיוון והשראה, אבל לא חובה ללכת בכיוון של המנהיג. כשהוא ילמד להכיר את הפוטנציאל שלו, הוא יוכל להכיר במתנה שלו ולהפסיק לשלוט, אלא להנהיג. הוא יוכל להיות מקור של עוצמה להשראה, לנקודת משען, עידוד וחיזוק לאנשים אחרים בזמנים הקשים. הוא יפסיק עם משחקי הכוחות ויתחיל לתת כוחות לאנשים אחרים. אז הוא יבין שהוא רק אדם, וגם האנשים סביבו הם רק בני אדם. הוא, הם, עם יתרונות, חסרונות, עם זמנים שהם מרגישים חוזקה ועוצמה בחיים, ורגועים ושלווים כשיש להם את זה, אבל יש רגעים שלו, וגם אז הם רגועים. הוא יהיה רך יותר, הוא יוכל לדבר על הרגשות שלו, על התחושות שלו, הוא יהיה קשוב לאחרים, ויוכל יותר ויותר למצוא פתרונות שמתאימים למעגלים גדולים של אנשים, ולא רק לעצמו. הוא לא בבהלה, כשהוא מרגיש שאנשים מנסים להתקיף אותו, או רק לא מסכימים איתו. הוא מבין, יש בעיה, צריך לתת מענה, צריך להתייחס לצד האחר, גם לצד שלי. זה לא אומר לוותר, אבל זה גם לא אומר להתקיף, הוא לא בבהלה. הבעלה, אומרים חכמי המוסר, היא שורש הרבה חטאים. לדוגמה, שורש חטא, שילוח המרגלים. כתוב בתורה, ספר דברים, ותקרבון אליי כולכם. אומר רשי, מה זה כולכם? בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים, וכך כולם דוחפים האחד את השני. משה רבינו מבקש להוכיח על שורש החטא בשילוח המרגלים. כל זה היה בהיעדר אמונה וביטחון בציווי של הקדוש ברוך הוא. אל תירא, אל תחת, לא לפחד, לא לחשוש. אם והיה וההצעה הזו לשלוח מרגלים, הייתה מגיעה. רק בצורה מסודרת, מכובדת. אנחנו דואגים לעצמנו ורוצים לבחון את העתיד. לא בבהילות, לא בבזיזות. אכן, הייתה אותה הצעה מוגשת לפני משה רבינו, בצורה אחרת, מבקשים לארגן את הכיבוש באופן נכון, והגון. לא לוותר על ההצעה, אבל לא בבהלה, לא בערבוביה. הבהילות, היא הייתה במקרה הזה, אם החטא. היא זו שמעידה על עיבוד האמונה בישועת השם, על השתלטות הפחד בלב האדם. הסבא מקלם נסע פעם לבקר את הבן שלו כשהוא בחור, ומספרים שהוא הגיע ישר אל המקום ששם הוא לן, הוא בדק קודם כל את המזוודה. אחרי שהוא מצא שהיא מסודרת, הלך לבחון אותו בדברי תורה. למה? אם יש סדר, זה ביטוי של המתינות, הרוגע, השלווה. סדר, רוגע, שלווה, מתינות, זה הבסיס לחיים יציבים ועקביים, להשקפות מחושבות וגבוהות, ללא תנודות. כך האדם השתלטן, הוא בבהילות, הוא מפחד, הוא חושש, ולכן הוא ממהר להשתלט על האחרים. זה מגיע ממקום של בהילות, רק יש את הנבהל ונעשה מופנם, ויש את הנבהל ומשתלט על האחרים. והאדם לא רק שלא אמור להשתלט על האדם האחר, אלא להתנהג בענווה ולהיות נמלח עם חברו. כתוב על משה רבינו שהוא היה ענב. אומר רבי ישראל מסלנט, איך משה רבינו היה ענב? הרי הוא יודע שהוא זה שמדבר עם השכינה. הוא יודע שהוא זה משה רבינו. רבי ישראל מסלנט הסביר רעיון פשוט ונהדר. הגאווה, מאיכן היא מגיעה? מכך שהאדם משווה את עצמו אל האחרים. המדד שלו הוא, אם הוא כל כך לא יעיל, כל כך לא טוב, ואני קצת יותר ממנו, אז מה זה אומר? שאני שווה, שאני טוב, ולכן אני מרשה לעצמי לזלזל באחרים, לפגוע באחרים, כי אני עושה השוואה מי אני ביחס לאחרים. אם כן, משה רבינו, שהוא מבחר המין האנושי כמו שמכנה אותו, הרמב״ם, הוא לכאורה ודאי אמור להרגיש תחושת גאווה ולא ענווה, מכיוון שהמדד שלו הוא המדד הטוב ביותר שיש. הוא מכיר את כל בני האדם ויודע שהוא גבוה יותר מכולם, הוא המבחר בכל המין האנושי. אומר רבי ישראל מסלנט, משה רבנו ידע נהדר מי הוא. הוא הכיר את הדרגה שלו יותר מכולנו. אין מישהו שהכיר את משה רבנו טוב יותר מאשר משה רבנו. ובכל זאת הוא היה נאב, ולמה? מכיוון שהוא לא עשה השוואה מי אני ביחס לפלוני, אלמוני, אלא מי אני ביחס למה שהקדוש ברוך הוא תובע ממני. הגאון רבי עקיבא איגר הוא מי שהיה גדול בתורה. אנחנו עמלים להבין כל צריך עיון בדברי הגאון רבי עקיבא איגר. והוא בכתביו אומר שלתלמידים שלו הוא לא קרא תלמיד. אינני יודע מי למד ממי יותר. והוא ודאי לא כתב מליצות. ובאגרות סופרים יש מכתב מזעזע של הגאון רבי עקיבא איגר. הוא מבקש מהתלמיד שלו שירחם עליו וימצא לו משרה להיות שמש בבית הכנסת או מלמד. למה? הוא אומר, עד שהוא חיתן את הילדים שלו, הוא לא יכל לעזוב את משרת הרבנות, הילדים לחצו עליו. אבל היום הם עזבו את הבית, הוא מעוניין לעזוב את משרת הרבנות, מבקש שיעשה איתו חסד ויעזור לו למצוא את התפקיד שהוא מחפש. ומצד שני, הייתה מחלוקת גדולה בין מדפיסי וילנה למדפיסי סלוויטה. היו מגדולי הדור צידדו לכאן או לכאן. דעתו של הגאון רבי עקיבא איגר הייתה עם מדפיסי וילנה. והיה מי שכתב אז שרבי עקיבא איגר הוא כבר זקן ולא בקי כל כך בנעשה. והבן שלו, הוא עומד מאחורי כל ההחלטות שלו. אמר הגאון רבי עקיבא איגר, על זה הוא לא מוכל. אמרו לו, למה? הוא אמר, כבוד התורה בדור הזה, זה אני. מי אומר את זה? הענב שבענבים רבי עקיבא איגר. והקפידה של רבי עקיבא איגר הייתה מסוכנת, והיא אכן פגעה במי שזלזל. כי הענבה לא אומרת שאדם צריך לבטל את דעתו, לקבל את האחר, לשמוע את האחר, להכיר את המעלה שלו, אבל בשם המעלה שלו, לא לדרוס, לא לפגוע. ולמה? מכיוון שהענבה היא כמו שאומר רבי ישראל מסלנט, משה רבינו יכול להיות ענב. למה? כי המדד שלו הוא לא האם אני טוב יותר מפלוני או אלמוני, אלא האם אני טוב יותר ביחס למי שאני אמור להיות בעיני ריבונו של עולם. והאדם נדרש לכבד ולהעריך, לאהוב את זולתו. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ו-24 אלף תלמידים היו לרבי עקיבא, והם נפטרו מן העולם כיוון שלא נהגו כבוד זה בזה. האם לנו יש מושג מה זה נקרא להיות תלמיד של רבי עקיבא? התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס אמרו עליו, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. למה לא קבעו הלכה כמותו? כיוון שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. כך אומרים רבותינו גמרא אירובין י' ג', רבינו הקדוש תלה את כל המעלה שלו בכך שראה את רבי מאיר מאחוריו. על רבי מאיר אמרו, כשבא ללמוד לפני רבי עקיבא, לא יכול היה לעמוד לפניו. אומר רשי, רבי עקיבא היה חריף מאוד, ונאלץ ללכת ללמוד מפי רבי ישמעאל, רק לאחר מכן חזר ללמוד תורה אצל רבי עקיבא, שהיה חריף לפלפל ולדקדק במה שלמד. כך מופיע באירובין י' ג' עם הדברים של רשי. איך ייתכן? תלמידי רבי עקיבא, שהוא השריש ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, הם לא נהגו כבוד זה בזה. אומר הגאון רבי חזקאל לוינשטיין, תלמידי רבי עקיבא עבדו כל ימיהם על בריחה מהכבוד. הם זלזלו בכבוד. הם ידעו שאדם שמקבל כבוד בעולם הזה, זה שכר על חשבון העולם הבא. כך אומר גם החפץ חיים, אדם שמקבל כבוד בעולם הזה, צריך להיזהר. כבוד זה הנאה רוחנית, ויכול להיות שזה על חשבון שכר רוחני בעולם הבא. תלמידי רבי עקיבא עבדו כל ימיהם על בריחה מהכבוד, הם זלזלו בכבוד, הם ידעו את גודל הסכנה שתמון באהבת הכבוד, ולכן גם לחברים שלהם מתוך מחשבה שלשם שמיים נהגו בדרך הזו של אי נתינת כבוד. הם לא רצו להכשיל את החברים במידה המגונה הזו. נמצא, היות שהם כל כך אוהבים את האחר, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר. אם ככה, כמו שאתה בורח מן הכבוד, כי אתה מבין את הסכנה, שהוא מוציא את האדם מן העולם, שהוא לוקח מהאדם את השכר בעולם הבא, הם כך התייחסו לצד השני, לא רצו לפגוע בצד השני, כי כבוד זה נזק, ולכן ואהבת לרעך כמוך, הם ברחו מן הכבוד, ודאגו שהכבוד לא יגיע לאדם האחר. לטובת האדם האחר, זה נעשה ממקום של אהבת לרעך כמוך. ובכל זאת, הייתה בכך טעות. שאלו פעם את הגאון רבי איסר זלמן מלצר, למה הוא מרשה שינהגו בו כבוד? הוא אמר, הענווה הזו היא מצווה שמוטלת עליי, היות שרואים אותי כתלמידו של הגאון רבי ישראל מסלנט, כאחד מזקני הדור, לדעתם הם מקיימים מצווה כשהם מכבדים אותי, לכן אין לי רשות למנוע מהם לקיים את המצווה שמאמינים שהם עושים. ואמר רבי ישראל מסלנט, הם לא מכשילים אותי, אמנם אם אני אקשל אני אהיה אשם, אבל הם לא מכשילים אותי, כי אין לפני עיוור לא תיתן מכשול במה שקשור לנושא המידות. מה הראיה לכך? פשוטה מאוד. הרי התורה עצמה מצווה להדר לכבד את פני הזקן, לנהוג בו כבוד, לנהוג כבוד ברב, מבלי לחשוש שמחתיעים אותם בגאווה. האדם עצמו צריך לדעת שהכבוד מוציא את האדם מן העולם, אבל עוד הוא צריך לדעת איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.